בעצם אנחנו למדנו ביחד את פסקה א', טוב, שראינו כמה הרב ממש ממש כואב את המצב של האומה, של עם ישראל. בראשית תמיכת גאולתנו, ההתרחקות מהדת של הצעיר, וכל מה שדיברנו עליו, על הכפירה, ממש ראינו את הכאב של הרב, אוי ועל אליי ככה, דיברנו על זה הרבה, ואחר כך ראינו ביחד את הנקודה הזאת של הכפירה, בכלל למה הקדוש ברוך הוא מוביל ככה את התהליך הזה של הגאולה, כאילו מה המטרה של הכפירה, והבנו שבעצם יש פה איזשהו צורך פנימי עמוק של עם ישראל אחרי הגלות, לעבור ברור של כל התובנות הרוחניות, השיגים בהבנת האמונה, היראה, you are the host now, וואו, ממש מגישה חשובה, אז הנה, אנחנו יכולות לעשות פה שיתוף, שנייה, טוב. קמרה, מה אני צריכה? לא טוב. גלריה, שנייה. ואז דיברנו על זה דיברנו על זה בעצם שכל הרעיון של הכפירה, זה לא שחלילה הקדוש ברוך הוא בא להעניש אותנו, או להתנקם בנו על איזה משהו, אלא שבגלל שלא צמחנו אל תהליך הגאולה, ממקום של ברור פנימי של עם ישראל, של ברור אמוני, אלא רק התהליך שעברנו בגלות, של דלת אמות של הלכה, ההפך, התכנסות יותר פנימה בעבודת השם הפרטית, ולא בצמיחה של אומה, מה קורה לה, מי שזוכרת, הבאנו את הדוגמה הזאת, כמו תינוק, שמנסים להלביש עליו, שילד שכבר גדל, שמנסים להלביש עליו את החליפה שקנו לו לברית. וזה לא מתאים. ועכשיו אנחנו צריכים לעדכן את מושגי האמונה שלנו, שיתאימו לאומה שחוזרת לארץ שלה, לחיות חיים של מדינה, של חברה כללית ולא רק פרטים. ובאמת זה דורש המון המון הכנה, המון ברור, המון לימוד, שאנחנו ברוך השם כבר בתוכו, אנחנו רואים את התשובות שלו, מצד שני אנחנו גם רואים עדיין את החסרים שלו, בדיוק בבוקר שלחו איזה פוסט ארוך כזה, לא קראתי את כולו, התעייפתי, אבל מאיזה בחור, מאיזה קטעים, הדרכתי איתו סמינריון כשהייתי קומונרית, שהוא עובד עם נוער נושר, והוא כתב על נוער הגבעות, ומה היחס שלנו כלפיהם, ואני אומרת סתם, דוגמה, אנקדוטה הכי קטנה מהשבועיים האחרונים, כאילו היא בכלל לא קטנה, זה נושא מאוד רחב, אבל זה גם, זה ממש פרט, איך אנחנו מתייחסים, הממלכתיות שלנו, זה שמראה לנו כל כך הרבה ברורים אמוניים, מה היחס לסמכות, איך מחנכים את הדור הצעיר, מה היחס ליישוב ארץ ישראל, כל מקרה, זאת אומרת, אין פה יותר סוגיות פרטיות, זה מה שאני מנסה להגיד, כל מקרה הוא תובע ברור אמוני רחב, מקיף, שממש מצריך אותנו לעשות שיעורי בית מאוד מאוד פנימיים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מה לתורה יש להגיד לנו, אני סגרתי, לא, אני פשוט שמתי את הדף. ניתן כתבה שסגרתי את המצלמה, נראה לי אי אפשר גם דף, או שאפשר, או אפשר, סליחה. הנה, פתחתי אותה בחזר. אז אנחנו נקרא ככה די מהר את פסקה ב', כי היא די חוזרת על פסקה א', ורק נוסיף אולי עוד איזושהי נקודה קטנה. אז נמצא לכם בשיתוף מסך, מי שרוצה להסתכל או בוואטסאפ. הידיים, אז עוד פסקה ב', הידיים רפות, הברכיים כושלות. הלב נמוג והעיניים טועות, לתור פה ושם, אולי יש איזה נקודת אור, איזה ניצוץ תנחומים, שיהיה ראוי להעיר ולחמם, להעלות על ידו שלב את אש קודש. מה אנחנו שומעות ככה מהרב, כשאנחנו קוראות את השורה הזאת? איזה תחושה, איזה מצב הוא מתאר לנו? מה אתם אומרות? מזדהות איתו אחרי השיעור של הרבנית נעמה על הנוער הגבעות, שיעור, דיבור, אני לא יודעת מה זה היה. יש פה מישהי שמזדהה, או כשקוראים את, לא יודעת, כל אחת תחשוב על עצמה, במציאות שלנו. יש פה איזה תחושה, לא, אתם לא עונות, אז אני אגיד, אלא אם כן מישהו רוצה להגיד. אני חושבת שמקבלים פה איזושהי תחושה מאוד של חוסר אונים. של ממש אוזלת יד פיזית, אוזלת יד רוחנית, חיפוש מצד אחד, אבל ממש אין שום אור בקצה המנהרה. יש חיפוש אל האור, אבל מאומה לא ימצאו. האבות נבהלים ונוהשים. הבנים מלאים רוגז וקצף. ואיש שפת רעהו לא ידע ולא יבין. זוכרות שאמרנו שלמאמר הדור קוראים מאמר הדור, כי זה הנושא של הדור הזה, זה הקונפליקט הכי גדול, והנביא, מי אומר הרחמה של יהו, אני בישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, שכחתי, אבל אחד מהנביאים האחרונים, הוא אומר שהתכלית, התפקיד של אליהו הנביא, זה להשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם, זה בדיוק זה. האבות מצד אחד נבלים ונואשים, מסתכלים על הבנים שהולכים החוצה, שהולכים לאיבוד, והם לא מצליחים, הם מבועלים, הם לא יודעים מה לעשות, הם... מה, מה?
אצלמות
יום
הטביאלי.
כן, הם בסקית. של ט"ו בשבט?
כן.
שנייה רגע, טוב? כן. אז בוא תבחר משהו אחד, אתה רוצה לעשות את העץ? שאתה רוצה לצבוע את השקדיה? לצבוע את העציץ? מה אתה רוצה? יש את זה, יש עציץ, יש את זה, ויש את הלב הזה, פאזל? זה, אתה צריך את זה להדביק אבל על העץ, או על העציץ. הנה. תצבע אותו עם טושים, ואחר כך תדביק על הפרחים. תודה, תמר. שכחתי. דיברנו על להשיב לב, אתם רואות, האבות נבלים ונואשים, מצד אחד הם ממש מיואשים, הם מרגישים איך הבנים חומקים להם מבין הידיים, הם מסתכלים על הבנים שלהם, ויאוש, מה יהיה? ומצד שני, הבנים מלאים רוגז וקצף, הבנים לא מרגישים רחמים מההורים, הם לא מרגישים את הכאב, הם מרגישים רק את הכעס, את העצבים האלה, למה הם מצרים את צעדנו, למה לא נותנים לנו להתקדם, למה לא נותנים לנו לחיות חיים של קדמה, של חופש, ואיש שפת רעהו לא ידע ולא יבין. כל אחד מתגדר בצרותיו המיוחדות לו. כל אחד מאשים את חברו ותולע הכולה רק בצברו. ולהשיב את הלבבות אלה לאלה, וכל וחומר לשלב את הידיים לעבודה חשובה וכוללת, אין דורש ואין מבקש. זאת אומרת, ממש הרב מתאר בתקופה שלו, אני חושבת שאנחנו קצת עשינו דרך, ברוך השם מאז, עוד יש לנו הרבה דרך לעשות, אבל קצת התקדמנו, אבל הרב מתאר לנו את הנתק הזה, ואת את השמה הדדית שכבר דיברנו עליה בפסקה א', אבל בסוף הרב מביא שני פסוקים, אחד מדניאל ואחד מיחזקאל, שאנחנו יכולים לראות אותם למטה גם, נהפכו ציריי עליי, ואלך מר בחמת רוחי, ביד השם עליי חזקה. מה זה נהפכו ציריי עליי? המילה צירים, מאיפה היא מוכרת לכם? לא בהקשר של עדה. איפה יש עוד צירים?
בדלת.
נכון, בדלת, יפה. נכון, הדלת, מה שמחזיק אותה מאחורה כדי שהיא תוכל להסתובב, זה יש לה צירים כאלה, שהם מאפשרים לה את התנועה שלה. והמפרשים מפרשים שם בדניאל, מה זה נהפכו ציריי עליי, זה קצת מצמרר, טוב? כאילו מישהו, נכון, הציר שלנו, של הגוף שלנו, זה עמוד השדרה, שהוא מחזיק את כל מערכת העצבים, הוא מחזיק את השלד, הוא מחזיק את כל ההתנהלות שלנו. ומה זה נהפכו ציריי עליי? כאילו כמו מפתח בדלת שמישהו מסובב, והצירים של הדלת מסתובבים ונפתחים, ככה דניאל מתאר, ככה הרב מסביר שזה מה שהוא מרגיש. נהפכו ציריי עליי, כל עמוד השדרה הפנימי שלי, כאילו מישהו מסובב אותו. אני כבר לא יודע איפה למצוא את עצמי. מרוב הידיים הרפות, מרוב הרוגז והקצף, מרוב הבעלה והייאוש, יש תחושה מאוד הפוכה. העולם הפוך, אנחנו לא יודעים מאיפה להתחיל. וזה ממש, אני חושבת שככה מהתירות הקצרה שלנו בינתיים עם דברי הרב, סתם לא קצרה, אבל זה באמת קשה לקרוא את זה, לראות איפה הרב מוצא את עצמו, מה יגידו אזובי הקיר. ואלך מר בחמת רוחי, ביד השם עליי חזקה. זה ציטוט מיחזקאל, שוואי, אנחנו רואים את זה פה מטושטש, שאני אקרא לכם מהדף שלי טוב, שהפרשנים המלבים אומרים, שרוח הנביא, מה זה ואלך מר בחמת רוחי? מתוארת פה נבואה, נכון? ורוח נשאתני ותיקחני. הרוח השם לוקחת את הלוי, אבל את הנביא. והיינו מצפים שנביא, כשהוא הולך להגיד את דבר השם, הוא ילך בשמחה, הוא ילך בהתלהבות, לעשות את רצון השם, הוא קיבל נבואה, דברי אלוקים חיים. אבל איך יחזקאל הולך? ואלך מר בחמת רוחי. ויד השם עליי חזקה, הוא כולו מדוכא, מיואש, מר, ביד השם על החזקה ממש בכפייה, שרוח הנביא, מה? חשבתי שמישהי אמרה משהו, המלבים אומר, שרוח הנביא מצד עצמו היה מלא מרורות, כי רעה הרעה עתידה לבוא, רק שיד השם וכוח הנבואה הייתה חזקה עליו, לעוררו בכוח גדול אל השליחות. זאת אומרת, אם היינו אומרים מה התחושה של הרב מבין, שיש פה, אתם זוכרות, כשלמדנו את האיגרת הזאת בהקדמה אי אז פעם, אז דיברנו על זה שהרב אומר על המנהיגים, על תלמידי החכמים, ישנים הם רואי עמנו. יש צורך להאיר את תלמידי החכמים שבדור להבין את הצורך האמוני, הרוחני, שהדור הזה, דור הגאולה עובר. והרב אומר, זה לא שתחשבו שזה איזה דובונה אכפת לי, נותנים להם נשיקה מתרדמה, והם קמים מלאים באיזוז ושמחה והתלהבות, לבוא וכל כך קל לעורר את עם ישראל לאביהם שבשמיים. לא, הרב משתף אותנו פה בתהליך הפנימי שהוא עובר, שזה תהליך מלא מרורים של בוז, של קצף, של רוגז. כשהרב הגיע למסע המושבות, נכון? וזה לא רק מסע המושבות, זה בתור דוגמה. מצד אחד קיבלו אותו בעין יפה וטובה ומכבדת, מצד שני היו כאלה שממש התנגדו למה שהוא אמר. לא כולם באו ואמרו, הרוב לא אמרו, יאללה הרב עלינו, אתה מבקש? אנחנו חוזרים בתשובה, אנחנו מכשירים מטבחים. אנחנו שומרים שבת בפרסיה, אנחנו מקימים מטבעות לטהרת המשפחה. ממש לא. אני חושבת שיש פה דווקא משהו מאוד אנושי שהרב פותח בפנינו. כמה התקופה הזאת היא קשה. וגם כשאנחנו נפגשים עם הקשיים של דור הגאולה, כשרב יוסף אומר לכל החברים שלו, התנאים, בסוף מסכת סנהדרין, אומרים, יתי ולא אחמיני, שיבוא המשיח, אנחנו לא רוצים לראות אותו. אנחנו יכולות מאוד להבין את זה. זה באמת דורש כוחות נפש מאוד מאוד חזקים. זה דורש לאכול הרבה מרורים, זה דורש הרבה ברורים מאוד מאוד לא פשוטים, של גם כשהשכל יודע את האמת, לפעמים השכל אפילו לא יודע, מה האמת, איך צריך להתנהג בדרכים, בדברים האלה. הקולות הם כל כך מורכבים לכל הכיוונים, ותישאני, ואלך מר בחמת רוחי, ויד השם עליי חזקה. אבל בסוף הרב כותב, ויד השם עליי חזקה. יש פה שליחות אלוקית, שאנחנו בדור הזה, שהדור הזה צריך לעבור, וככל שנעמיק להבין מה קורה לדור הזה, אז יהיה לנו יותר יכולת להתמודד עם המציאות הזאת. ועכשיו, פסקה ג' היא הפסקה האהובה עליי. אני חייבת להגיד לכם. רגע, אני אעלה לכם אותה. זה ממש תפנית של 180 מעלות, במה שהרב כותב. אז רגע, שנייה. אני אנסה להגדיל רק את הפסקה, בסדר? אתם רואות את זה? כן? כן. יש אחר כך עוד כל מיני מקורות, אבל... בואו נתחיל עם הפסקה. אז פסקה ג' היא באמת, אני חושבת שהיא פסקה מאוד מיוחדת, כי קודם כל היא עושה לנו פה איזה, שנייה, אני מוצאת את הדף שלי פה מול דפים, לא רואים את היער. היה לי ביד. הרב מתחיל את הפסקה הזאת, ממש הוא עובר, כי 180 מעלות שינוי מהפסקה הקודמת, של ואילך מר בחמת רוחי, עכשיו הוא מתחיל את הפסקה, הסו רעיוני. מה זה בעברית שלנו? מה הוא אומר כשהוא אומר הסו רעיוני? עברית, בנות.
להשתיק, להשתיק.
כן, בדיוק, את מי הוא משתיק?
את הרעיונות?
המחשבות.
כן, את הרעיונות שלו, את המחשבות שלו. למה הוא צריך להשתיק אותם? אחרי שקראנו את פסקה א' וב', זה ברור לנו. הקולות המייאשים, המחרסמים, המחלישים, אתם זוכרות שהוא דיבר בתחילת פסקה א', על הענן הזה של המחשבות, של הערפל הזה, שמכסה אותו, שאפילו לדבר על הצרות שלו אין לו כוח. אז עכשיו הוא אומר למחשבה, שקט, עצירה. יש פה איזשהו מהפך תודעתי, שהוא אומר, אני רוצה לעשות שינוי. אני לא רוצה עכשיו להמשיך את כל המחשבות שהיו לי עד עכשיו. אל תשתוכחו ואל תהמו. אל תדברו אליי מחשבות. על כל הרעיונות שיש לי, כל התחושות הקשות שמלוות אותי כשאני רואה את המצב של הדור, שקט. למה? יש שמש, צדקה זורחת, אף תביא מרפא בכנפיה. נראה לי ראות אמרה את זה שבוע שעבר כשישבנו ב... אתם זוכרים? זה היה שבוע שעבר. כשישבנו ב... בגבעה הזאת שם, בנופי ממרא. נראה לי שהיא אמרה שהכי אוהבת בחוץ זה את השמש. אז אני חושבת שהיא אמרה את זה. וכשהיא אמרה את זה, אז ממש חשבתי על הפסוק הזה. יש, מה זה יש שמש, צדקה זורחת, אף תביא מרפא בכנפיה. תמחה דמעה מעל כל פנים. בעצם, מה קורה בזמן של זריחת השמש? לפני כן, מה היה לנו? לילה, חושך. אולי נגיד לפני זה משפט. אני מאוד אוהבת את זה, שהרב נותן לנו הרבה פעמים דוגמאות מהעולם הפיזי שלנו. איוב כבר כתב לנו, מבשרי אחזה אלוקה. מה הכוונה? זה לא רק מהגוף שלי, אלא בעיקרון, הקדוש ברוך הוא טבע במציאות, כל מיני חוקים ביולוגיים, פיזיקליים, כימיים, שאנחנו יכולים להגיד, הם רק מחזיקים טכנית את המציאות, היה צריך אותם. אבל זה לא רק זה, איוב מלמד אותנו מה זה מבשרי אחזה אלוקה, כל עיקרון פיזי שיש בעולם הזה, הוא מלמד אותנו על עיקרון רוחני שקיים בעולם הרוח, ואנחנו יכולים להתבונן במה שסובב אותנו, וללמוד מזה, לקבל מזה כוחות להתנהלות הנפשית שלנו, לעבודת השם שלנו. ועכשיו הרב אומר לנו, יש שמש, מהפלאפון, מתשרים זה, מטשטש כאלה את הקליטה. מה זה יש שמש, מה אמרנו רגע? לפני שהיה שמש זורחת, יש חושך, מי מאיר לנו בחושך?
הירח.
הירח, יפה, יש פה מישהי שמסתכלת בחלון, אפילו שהיא בבידוד. מי עוד? לא רק הירח.
כוכבים גם.
יפה, כן. בנות, תעשו חוג חלל, זה אחד הדברים הכי מעניינים שיש בעולם. נכון, כבר אמרתי לכם שכשהייתי ילדה, החלום שלי היה להיות מדענית חלל. אז כל היום הייתי קוראת ספרים על כוכבים. אז מה זה, מה קורה בעצם? פעם היה שיר כזה של שלום חנוך, התמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. למה? קורה פה איזשהו תהליך מדהים מבחינה אסטרונומית. כשיש חושך, כשהשמש היא בצד השני של כדור הארץ, ואנחנו ממש באמצע הלילה, אז אין בכלל אור של השמש. אנחנו לא רואים את האור של השמש. והריח מחזיר אלינו את האור שלה. הוא זוהר במלוא העוצמה שלו. הכוכבים זוהרים במלוא העוצמה שלה ומחזירים את האור. הירח והכוכבים לא נעלמים ביום, נכון? הם נמצאים שם. פשוט האור של השמש הוא כל כך גדול, הוא בולע אותם. מה קורה רגע אם היינו פה ביחד, אז הייתי יכולה לצייר לכם את זה על הלוח, ולא נורא, תאמינו לי. נגיד, זה כדור הארץ, נכון? באופק עכשיו אנחנו, הכדור הארץ
מסתובב. שירית, את יכולה לצייר את זה בזום.
או, את חושבת שאני כל כך משוכללת, אז בי, אני עושה לכם עם הידיים. אני לא יודעת אם אתם רואות, כי אני רואה רק את הדף. אבל לא נורא. ברח לי עכשיו מהזום לגמרי. רגע, לא יודע. בקיצור, נגיד, הנה, חיביתי את המצלמה, עכשיו אני עושה לכם עם הידיים, אז תסתכלו. נגיד, זה כדור הארץ, טוב? פה הטבעת שלי זה הלילה, כאילו מי שעומד הבן אדם בלילה. עכשיו לילה אין שמש, אז הוא רואה את הירח והכוכבים במלוא האור שלהם. אבל כשמתחילה השמש לעלות, כאילו הכדור הארץ מסתובב, לא משנה, נעשה את זה קצת משונה, השמש מתחילה לעלות. באמת האור שלה בחלל הוא כבר מאפיל על הירח והכוכבים. זאת אומרת, כבר יש אור של השמש, והוא כבר מתחיל לבלוע את הזריחה הזאת של תחזר האור של הכוכבים והירח, כי הוא כבר מתחיל, כי הוא יותר חזק מהם. אבל אנחנו פה על כדור הארץ עוד לא רואים את השמש. אנחנו רואים רק את התוצאה של זה, שהירח והכוכבים הם כבר לא מאירים, כמו שהם מאירו לנו באמצע הלילה. כי השמש קרובה. אבל מה מרגיש האדם? מה זה תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר? אותו בן אדם שנמצא בחוץ עכשיו, מנווט את הדרך שלו, סומך על הכוכבים והירח, פתאום יש לו עוד יותר חושך, הוא מרגיש סוף העולם, השמש בחיים לא תזרח יותר, אבל הוא לא יודע שהחושך הזה הוא כי השמש אוטוטו זורחת, זה הדרך ש... שלה לזרוח, להפיל על האורות הקטנים של הלילה.
שהרב אומר לנו,
שמש צדקה זורח.
תמחה דמעה מעל כל פנים, הוא בעצם מכניס לנו פה, וזכרו.
גלת השחר הזו, שבקע אורה, היא עוד אותו מגיעה. ובאמת הזמן הכי, אז להיות בזמן הזה של הילד השחר, של עמוד השחר, שהאור הוא החושך, סליחה, הוא הכי הכי חזק, זה כי עוד אותו הגאולה מגיעה, כי עוד אותו השמש מגיעה. וזה גם מדהים שהוא מביא לנו דווקא את, זה פסוק דרך אגב, בשם צדקה זורחת, תפלים הרבה בכנפיה, זה ציטוט, נראה לי מישעיהו, על הכוח המרפא של השמש. אבל לפני זה, אני רוצה להגיד עוד משהו, גם השמש, שהרב בוחר דווקא לדבר פה על השמש, והוא לא אומר יש אור גדול, או נדליק מלא פרוג'קטורים, לא היה בזמן, נדליק מלא נרות, למה? כי יש עניין של שינוי כמותי ושינוי איכותי. מה זה שינוי כמותי? שינוי כמותי זה שאת מוסיפה עוד ממשהו, נגיד בבית שלך. עכשיו, את רוצה שיהיה אור, בסדר? את שמה עוד מנורה, ועוד מנורה, ועוד מנורה, וזה נפלא.
אבל ברגע שתזרח השמש, יהיה פה משהו, כן, עוד, לא יודעת, שבע דקות, תקראי לתמר, טוב, תמר, תמר, ליהודה יש זום, את יכולה להגיד לו לעלות לך.
דוד שאנו רוצה שתצאנו פה להוריד.
אז תכף, וואו, שנייה, אנחנו עושים פה תמונה. תתרחק. תקראי ליהודה, אבל לא רואים את הפרצוף שלך. אתם גם רוצים לראות לדוד מרציאנו רוקד פה. דוד, היא לא תראה כלום.
תחייך.
יפה, זהו. תשימי את יהודה בזום.
תראי את הבנות שרוצה.
אי אפשר, תקראי ליהודה, נו, אי אפשר, רואים דף מקורות.
יאללה,
אחר כך חמש דקות. אחר כך, יש מפגש.
יאללה.
שמי. אחר כך.
אפשר, אפשר.
מהמם. את יכולה לצאת, תודה.
רק הפור.
דוד לא מפה.
אז רק הפור. רק הפור.
כן. וואו, תדע. אז מה זה שינוי כמותי? סליחה, פרסומות. אני מצלמה סגורה. טוב, רגע, הם רוצים לראות אתכם.
אוי,
אוי,
למה?
אני לא רוצה לשלם. ראית את שלבת ושלומית? אמרת שם, אני יודעת, תודה.
אה, את מזרשת בנות?
לא. אפשר לעזור לך?
יש בנות, זה קצת.
זה לא קצת, לי זה מעולה. אוי, לא, מה עשיתי?
אני נסחבר.
תודה.
אמא, אבל אני יודעת.
תודה, אני גם יודעת. ביי.
נראה לי שאת לא.
מה דיברנו? אמרנו שבעצם יש, נכון? אם אנחנו רוצים לעשות אור, אנחנו יכולים להדליק, אנחנו, וכשתזרח השמש, זה יהיה אור אחר לגמרי. פתאום יש, זה ההבדל בין שינוי כמותי לשינוי איכותי, בסדר? את יכולה לשתות, למלא, את רוצה מים, טוב, את יכולה למלא לך בריכה בחצר, ואת יכולה ללכת לים. זה משהו אחר לגמרי, זאת הוויה אחרת לגמרי. מציאות אחרת לגמרי. וזה מה שהרב רוצה להגיד לנו. מה זה יש שמש צדקה זורחת? עם ישראל עומד עכשיו לא בפני שינוי של עוד קצת תורה, עוד קצת גאולה, עוד קצת ארץ ישראל, עוד קצת תורה, עוד קצת ברור אמוני. לא. כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, זאת שמש צדקה זורחת. זה שינוי איכותי. כל האיכות חיים שלנו, כל המהות, של מה זה להיות יהודי, היא משתנה מן הקצה אל הקצה, זה יהודי אחר, כתוב את זה דרך אגב, לא זוכרת איפה ראיתי את זה עם הלך, המוח שלי הוא קצת מסננת, תסלחו לי, אבל כשיהודי עולה לארץ ישראל, הוא ממש מקבל נשמה חדשה, איזה מרגש זה, נכון? כמו שכשמתחתנים, נכון, כתוב שכל העברות נמחלים, כשעומדים מתחת לחופה, כי זה ממש בחינה של לידה, של נולד את הנשמה הזוגית הזאת, של הזוג הזה, ועכשיו יש קומה חדשה נשמתית, אותו דבר כשהאדם עולה לארץ ישראל, הוא ממש מקבל נשמה חדשה כשהוא נולד, וזה מה שהרב אומר לנו כאן, יש שמש צדקה זורחת, אף תביא מרפא בכנפיה, ההבנה הזאת, שעוד מעט גאולה, שעכשיו אנחנו בתקופה הכי חשוכה, כי אנחנו ממש עוד שנייה השמש זורחת, ההבנה הזאת של להיות בארץ ישראל, עם שלם, עצמאי בארצו, בעזרת השם, אוטוטו מלכות עלינו, אחרי שכל המערכות הפוליטיות לא הצליחו להביא הנהגה משמעותית לעם ישראל, זה שינוי איכותי, זה חיים אחרים לגמרי שמצפים לעם ישראל. והיא תביא מרפא, כן,